סיימנו את השבת האחרונה של השנה. בפרשת אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. והמשך הפרשה, המשך הפסוקים, ולא איתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת, ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו, עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. זאת אומרת, שהפסוק הזה, אתם ניצבים היום כולכם, זה עלינו, עליכם. אתם ניצבים היום כולכם, דבר השם מפי משה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. ובאמת יש שדרשו שהכוונה היא היום לראש השנה, מתייצבים כולם ליום הדין, אבל הפשט הוא שהיום היום הזה נמשך. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, וכל יום ויום יהיו ביניך כחדשים. בכל יום נחרטת הברית מחדש, בין בדור הזה שמשה היה, של משה, ולכל הדורות. למען נקים אותך היום, לא לעם, והוא יהיה לך לאלוקים כאשר דיבר לך, וכאשר נשבע לאבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב. למען אקים אותך היום לא לעם. מאז שישראל נכנסים לארץ ישראל, עומדים בכניסתם לארץ ישראל, עם ישראל נעשים לעם. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. בארץ אתם גוי אחד. זה הפירוש, למען אקים אותך היום לא לעם. היום. עם הברית הזאת שנחרטת בכניסת ישראל לארץ ישראל, זה הברית שגורמת, שמקימה את עם ישראל לעם. עם ישראל לעם השם, והוא יהיה לך לאלוקים. והעובדה הזאת שעם ישראל הוא עם, עושה את כולם, כל ישראל ערבים זה לזה. כסיום הדברים, והנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו, לבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. נחלקו חכמים בברייתא בגמרא בסנהדרין, בפרק שישי. רבי יהודה אומר, הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו, לבנינו עד עולם, למה נקוד על לנו, לבנינו, ועל האות עד? לומר לנו, שעל הנסתרות לא נתחייבו ישראל עד שנכנסו לארץ ישראל, אלא רק משעה שנכנסו לארץ ישראל. על הנגלות, הם כבר היו ערבים זה לזה, מקודם עדיין, כבר מזמן מתן תורה. אבל על הנסתרות, נעשו ישראל ערבים זה לזה, משעה שנכנסו לארץ ישראל. רבי נחמיה חולק, ורבי נחמיה אומר, שעל הנסתרות בכלל לא נעשו ערבים זה לזה, רק על הנגלות. וגם על הנגלות נעשו ערבים זה לזה, רק משעה שישראל נכנסו לארץ ישראל. קודם שנכנסו לארץ ישראל, לא היו ישראל ערבים. הרב דן בדבר, האם הערבות הזאת שישראל ערבים זה לזה, היא גורמת למצוות תוכחה שלוכח תוכיח את עמיתך, או להפך. הוכח תוכיח את עמיתך, זה גורם לערבות, כיוון שכל אחד מחויב להוכיח את עמיתו, ממילא אם הוא לא מוכיח ולא מתקן אותו, אז הוא נושא באחריות, אז הוא ערב. כלומר, מצוות ההוכחה היא הגורמת לערבות, לחיוב שכל ישראל ערבים זה לזה. אבל אולי לא כן הדבר, אלא אדרבה, הערבות, זה שישראל ערבים זה לזה, היא גורמת למצוות התוכחה. מכיוון שכולכם ערבים זה לזה, אתם חייבים גם מתוך כך להוכיח אחד את השני, ולתקן אחד לשני, כי אתם קשורים כולכם ביחד. והרב דומני שהוא תולה את זה במחלוקת של התנאים. אם ישראל ערבים על הנגלות בלבד, רק על מה שהם יודעים, כמו שרשי כאן מביא, רק את הדעה הזאת, שעל הנגלות ישראל ערבים זה לזה משעה שנכנסו לארץ, אבל לא על הנסתרות, כי אחד לא יודע מה בליבו של השני, ואיך אדם יכול להיות אחראי על מה שיש בליבו של השני, כשהוא לא יכול בכלל להוכיח אותו, הוא לא יודע אם יש בליבו דברים רעים שצריכים להוכיח אותם עליהם בכלל. אבל, אז אם אנחנו אומרים שרק על הנגלות ישראל ערבים זה לזה, אפשר שזה נובע ממצוות הוכחה. כיוון שישראל חייבים להוכיח זה, זה את זה הוכיח, תוכיח את עמיתך, לא מוכיחים, ערבים. אתם יכולים להוכיח. אתם יודעים מה אחד, כל אחד עושה. אנחנו, החיוב הוא רק על הנגלות. על כן, מתוך ההוכחה, נעשה חיוב ערבות. אבל לרבי יהודה, שהוא אומר שגם על הנסתרות ישראל ערבים, הרי זה לא, אי אפשר להוכיח על זה. זאת אומרת שמצוות המציאות הזאת, הקביעה הזאת שכל ישראל ערבים זה לזה, היא לא נובעת ממצוות ההוכחה. היא השורש שבגללה יש מצווה להוכיח מפני שערבים במה שיכולים, אבל בכל אופן ישראל ערבים זה לזה, אפילו על הנסתרות. מפני שעם ישראל זה נשמה אחת כללית שהיא מופיעה בכל הגופים, בכל 60 ריבו, וכולם מאוחדים כמציאות אחת. עם. ועל כן, גם על הנסתרות ישראל ערבים. זה מציאות. הערבות היא לא איזה חיוב שהקדוש ברוך הוא יוצר חיוב על אדם להיות אחראי, על משהו לא יכול להיות אחראי. זה הוא ואתה זה אותו דבר. כל ישראל הם מציאות אחת. וגם על נסתרות, כל ישראל ערבים זה לזה, כך אומר רבי יהודה. תמיד שיש מחלוקת בין חכמים, שניהם צודקים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מבחינה מסוימת, יש אחריות. לא כמו אותה מידת האחריות, כמו על הנגלות. אבל יש אחריות. והשאלה איך להגדיר את האחריות הזאת. האם הערבות הזאת היא כבר בגדר ערבות, או לא. אבל בוודאי שמה שקורה אצל אחד, אפילו בסתר, זה פועל גם על אחרים. זה פועל על כל ישראל. הנהגה של כל אדם ישראל היא פועלת על כולם. זה מחייב את כל אחד ואחד להיות לדעת שכל מה שהוא עושה, זה משפיע על כל העולם כולו, על כל ישראל. וכל מה שכל אחד אחר עושה, זה משפיע עליו. ולכן, המגמה של כל אחד ואחד היא יוצאת מהפרטיות, וכל אחד צריך לדעת שהוא לא יכול להתעלות לבד. רק כל ישראל ביחד. כל ישראל ערבים זה לזה. גם בזוהר מובא המשל שמקובל תמיד, שאם אדם חוטא, זה כמו שאנשים נמצאים בספינה, ואחד נוקב נקב בספינה, והוא אומר, מה אכפת לכם? אני נוקב בתא שלי. הכל הספינה תטבע. דוגמה שמובא בזוהר, והזוהר מביא דוגמה מיונה הנביא, שהנה הוא חטא, וכל הספינה הייתה בסכנה בגללו. אחד חוטא, כולם אשמים. ברגע שמתגלה ומתברר, אדם נוטל על עצמו את האחריות, אז שר האחריות מכל האחרים, וזה מה שקרה שם אצל יונה. כל ישראל מציאות אחת, ערבות אחת. שערי קדושה של רב חיים ויטל, הוא מדבר על מידות שאדם צריך לתקן, ומסביר כל מידה ומידה שצריך לתקן, ואת היתר הוא מדבר על השנאה. שנאת הבריות מוציאה את האדם מן העולם. והוא אומר, והוא שונא כביכול להקדוש ברוך הוא, על שברא אותו, את אותו אדם שהוא שונא. והנה כולנו בנים להשם אלוקינו. ושונא את אברהם, יצחק ויעקב, שיצא מהם זה. אדם שונא מישהו, שונא גם את הגורמים שהאדם הזה מהם בא. מני כל הנשמות נאחזות בשם יתברך, וצורך גבוה מהם, אשר בהם מתפאר, ואיך תשנאם. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בית שני, היו בו צדיקים וחכמים גדולים, ולא נחרב אלא באבון שנאת חינם. לא נתארך הקץ, ולא נעלם, אלא לסיבת שנאת חינם. וחמור שנאת חינם, הוא אומר, ולא עוד אלא ששאר עבירות אינו עובר עליהם, אלא בשעה שעובר עליהם, אבל שנאת חינם בלב היא תמיד, בכל רגע, עובר הלא תשנא. הוא ביטל, ולזה רציתי להגיע מבחינת ענייננו, הוא ביטל מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך, ולא עוד אלא שעל מצווה זו אמרו, שזה כלל גדול שבתורה, שכולה תלויה בה. כל התורה כולה תלויה בכלל הזה, ואהבת לרעך כמוך. ולא זכה משה לכל מעלותיו, אלא שהיה אוהב לישראל, ונצטער בצרתם, כמו שכתוב, הלוויה בסבלותם. וכתוב הפסוק, ואתה אם תישא חטאתם, ואם אין מחנינה וכו'. ולכן, היה שקול ככל ישראל. לכן, הוא אומר, מפני שהוא היה אוהב ישראל, ומקושר עם כל ישראל, הקשר שלו, האהבה שלו לכלל ישראל, היא בעצם גרמה שהוא היה שקול ככל ישראל. כמו שכתוב בפסוק, ויזכור ימי עולם משה עמו. משה עמו. משה זה עם שלו. כאילו משה זה כל העם. משה שקול כנגד כל ישראל. אדם שאוהב את כל ישראל, מחובר עם כל כלל ישראל, מתמצית של האומה. כגודל מידת אהבה, כך הוא יותר מתרכז, מתרכזים בו התמצית של נשמות האומה. הוא מחובר אל כל חלקי האומה. כל ישראל ערבים זה לזה. מציאות אחת. ועל כן אנחנו עכשיו, שאנחנו ניצבים לפני השם אלוקינו בערב ראש השנה, אז התפילות שלנו והבקשות שלנו כולם צריכות להיות כלליות, לא פרטיות. לא להסתפק בבקשה פרטית של תיקון, של סליחה, של מחילה, כי כולנו מקושרים זה לזה. סליחה פרטית לא פותרת לכל אחד ואחד את הבעיות. צריכה סליחה להיות סליחה כללית, צריכה להיות בקשה על כל כלל ישראל. ובעצם על כל העולם כולו. ואנחנו ממשיכים בפרשה ומגיעים לפרשת התשובה. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, והשבות האלה לבביך בכל הגויים השדירי, דחכה השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ואז, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב יקיבצך מכל עמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה, אם ידי נחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך, וביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, ויטיבך וירבך מאבותיך, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, להווה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. סדר התשובה. הפרשה הזאת דנים בה, האם כאן יש מצווה תשובה, או יש ברכה שתהיה תשובה, או שניהם כאחד. סדר הדברים, והשבות אל לבביך, תשוב בתשובה, ושבת אל השם אלוקיך ושמעת בקולו, ואז הקדוש ברוך הוא מקבץ נידחים, ואחרי כן הקדוש ברוך הוא מל את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את השם אלוקיך, תשובה במדרגה עוד יותר גדולה. במבט ראשון אפשר לחשוב ש סדר הדברים מוכרח להיות שקודם תשובה ואחר כך קיבוץ גלויות, אחר כך גאולה. והרמב״ם אומר כך, שאין ישראל נגלים אלא בתשובה. אבל יש על זה דיון בגמרא במסכת סנהדרין. מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע. אם הגאולה תלויה בתשובה או הגאולה לא תלויה בתשובה. ואיך להסביר את פשט הדברים כאן. אני רוצה להביא לפניכם, דברים מהמקובל, בעלי שם שבו והחלמה, רב שלמה אלישיב, הוא כותב כך, ימות המשיח אינם לפי המעשים, אינם בזכות אלא בברית. זה לא תלוי בזכויות. זה ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל. ברית מוחלטת. זה לא תלויה במעשים. הוא מביא את רבינו תם במסכת שבת דף נוני, זכות אבות תמה, אבל ברית, ברית לא תמה. עוד, מפורש בתורה, בפרשת בחוקותיי, לא מאסתים להפר בריתי וכו', מפורש אפילו בחטא של עבודה זרה רחמן על ישראל. כמו שמפורש על פגרי גילוליכם, שם בתוכחה. והברית הוא גם לכל יחיד, כדברי הגר"א בפרשת ניצבים. כלומר, בסוף התוכחה כתוב לא מאסתים, על אף שחטאו בחטא עבודה זרה. כלומר, הסיום שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר גואל את ישראל בכל מקרה. וכן בסנהדרין צדיק חטא. אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, או שכולו חייב. והגר"א אמר, ודאי באופן השני. ודאי בדור שכולו חייב. כך הגר"א אמר. כולו חייב, הכוונה רובו. הוא מוכח מזה שהגאולה אינה תלויה במעשים. וכן, בסנהדרין צדיק זין, יש מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, ולבסוף שתק רבי אליעזר. והרי יודע שאין הגאולה תלויה, שאין הגאולה תלויה בתשובה. ומה שנמצא בכמה אגדות שתלוי בתשובה, על פי הגמרא סנהדרין קי"ד, אחד מאיר מזכה כל העיר. כלומר, מה שכתוב שהגאולה תלויה בתשובה, כן, אם אחד שב בתשובה כבר זה מספיק. אחד מאיר מזכה כל העיר. וכן כתוב בזוהר חדש, אמר רבי אלעזר, בפירוש שגם שתלוי בתשובה, האחים יחזרון אפילו חד כנישתה, אפילו בית כנסת אחד יחזור בתשובה, בזכותם יתכנש כל גלותה. והרי בכל דור ישנם צדיקים. ממילא יוצא שהתשובה קיימת, התשובה ההכרחית לצורכי הגאולה. וכן ביחזקאל המדבב, למזיין, מבואר כמעט בפירוש. שהגאולה האחרונה אינה תלויה בתשובה ובטוחה לבוא על כל פנים. וכן בדניאל למועד מועדים וחצי. שהוא קובע זמן, שתהיה גאולה, בלי תנאים. וכן בחבקוק, ויפח לקץ ולא יחזב, אם יתמהמה חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. סוקים מפורשים, גמרות מפורשות, מסקנה, הגאולה איננה תלויה בתשובה. במידה שצריך תשובה, היא תמיד נמצאת. התשובה, לא כמו שאפשר לחשוב שהגאולה תלויה בתשובה, כל ישראל יחזרו בתשובה, כל ישראל יתקנו את מעשיהם, כל ישראל יהיו ראויים, תהיה גאולה. אם יחידים ישובו בתשובה, זה לא מביא את הגאולה, אם התשובה תלויה בגאולה. אבל התשובה איננה תלויה בגאולה. ולא צריך שכל ישראל יחזרו בתשובה על מנת שתהיה גאולה. מובן. שאם ישראל יחזרו בתשובה, זה מקרב את הגאולה. שימרו משפט, ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא. גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. בוודאי שהתשובה מקרבת את הגאולה, אבל היא לא, חסרון התשובה איננו מעכב את הגאולה. וזה הפירוש גם בפרשה שלנו. ההתעוררות הראשונה, יכול להיות שתהיה קטנטונת. והיה יבוא אליך כל הדברים האלה הברכה והקללה והשבות על לבביך ושבת עד השם אלוקיך עד השם. לא ממש תשובה, התחלה של תשובה, אז קיבוץ גלויות, והתשובה העיקרית אחר כך, אחר כך שמתקבצים לארץ ישראל ואז אומן השם אלוקיך את לבבך, להווה את השם אלוקיך. הרב, בפרק י' ז' באורות התשובה, גם כן נוגע בפרשה הזאת. ואני רוצה לראות את כל העניין שהרב מדבר עליו. פרק י' ז', סעיף ב'. כשרוצים באמת לשוב, אף על פי שמעוכבים בשביל כמה מניעות, כמו מחמת בלבול הדעת, או מחמת חלישות כוח, או מחמת יכולת לתקן דברים שהם נוגעים בין אדם לחברו. אף על פי שהעיכוב הוא גדול מאוד, והלב מוכרח להיות נשבר מפני ידיעת גודל החובה המוטלת על האדם לתקן את כל פגמיו, באופן היותר טוב היותר שלם, מכל מקום. כיוון שהרצון לשוב בתשובה הוא אמיץ, אף על פי שאין בכוחו עדיין לסלק את כל המניעות, צריכים לקבל את ההערה הזאת של התשובה בתור תוכן המטהר והמקדש, עד שלא יזוז מפני העיכובים של אי השלמת התשובה. כלומר, עד שלא יזוז מפני העיכובים של אי השלמת התשובה, מכל רוממות ומכל עלייה רוחנית שהיא ראויה לו, על פי קדושת הנשמה וצביונה הקדוש. כלומר, אדם רוצה לשוב בתשובה, ויש מניעות. הוא לא מצליח לבצע את זה. מניעות חיצוניות, או מניעות פנימיות. אין לו כוח נפשי, יש לו רצון, שיהיה לו רצון, שיהיה לו כוח. הוא רוצה שיהיה לו כוח להתגבר על כל המניעות שלו, אבל אין לו את הכוח בפועל. יש לו רצון שיהיה כוח. אומר הרב, כשרוצים באמת לשוב, כשאדם באמת רוצה אפילו שיש מניעות, זה יכול להיות רצון אמיתי, למרות שיש מניעות פנימיות, לא רק חיצוניות, ועצמו, הוא עדיין לא מסוגל לעשות את הדברים האלה, להשתנות, להיות לאדם אחר. אבל הוא רוצה להיות אדם אחר. הוא רוצה לתקן. אומר הרב, כיוון שהרצון לשוב בתשובה הוא אמיץ, אף על פי שאין בכוחו לסלק את המניעות, צריכים לקבל את ההערה הזאת של התשובה בתור תוכן מטהר. כלומר, הוא צריך לסמוך על הרצון הזה, שיש לו רצון לרצות להיות בסדר, שיש לו רצון לתקן את עצמו, למרות שהוא לא מצליח בפועל לעשות את זה. אבל הוא רוצה שהוא יצליח, לתקן את עצמו. צריך להחזיק ברצון הזה. צריך לקבל את ההערה הזאת בתור תוכן מתאר ומקדש, ולא יזוז, מפני שזה מרומם אותו. כי כל עניין של תשובה מרומם את האדם למרומי מרומים. אפילו הרהור, אפילו מחשבה, אפילו רצון שטחי כביכול, רצון חיצוני שעדיין הוא לא מצליח לממש אותו. הדבר, כיוון שזה רצון של תשובה, כוחה של תשובה הוא כל כך אדיר, הוא כל כך עצום, הוא נובע ממקורות יותר עליונים מאשר של האדם. הוא נובע מהמגמה העליונה האלוקית שתחילתה לפני שנברא העולם. תשובה קדמה לעולם. וכשאדם מתקשר, מואר, בהערה הזאת של מחשבת התשובה, של רצון התשובה, זה היא מקדשת אותו. היא מטהרת אותו. זה אצל כל יחיד ויחיד. מוסיף לנו הרב ואומר, כשם שזהו כלל גדול אצל היחיד, ככה הוא אצל הציבור בכללותו. הערת התשובה ישנה בישראל. התעוררות חפצה של האומה בכללה, לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה באמת, אור של תשובה יש בה. כלומר, ההתעוררות של התחייה. שהשאיפה הזאת של האומה לשוב לארץ ישראל, לשוב להיות עם ישראל בפני עצמו, שחי את חייו העצמאים. באמת, בתוכן הפנימי שיש במגמה הזאת, זה אור של תשובה יש בה. אולי תשובה חיצונית, אולי תשובה ראשיתית, אבל אור של תשובה. ואומר הרב, באמת הדבר מתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה. ושבת עד השם אלוקיך, זה התשובה הראשונה, כי תשוב אל השם אלוקיך. זו התשובה היותר עמוקה השנייה. התשובה הראשונה, עד, ושבת עד השם אלוקיך. ואחר כך, אל. התשובה עד היא עד, לא עד ממש, עד יש איזה רצון להתקרב, הרצון לא מושלם, וזה מה שקורה בעם ישראל. והפרשה הזה, זה הפירוש בביטויה של תורה, ככה התורה מדברת. בהתחלה ושבת עד השם אלוקיך, ואחר כך תשובה שלמה. תשובה היא תשובה פנימית. התשובה הראשונית הזאת היא תשובה פנימית שהיא מכוסה בהרבה מסקים חוצצים, ואין כוח בשום עיכוב ומניעת השלמה לעכב את האור העליון מאופיע עלינו. כלומר, המהלך הזה של התעוררות האומה לשוב בתשובה, בחינה של ושבת עד השם אלוקיך. גם חז"ל כמובן דורשים בכמה אופנים את הדברים. יש תשובה מהירה, תשובה מאהבה, ויש בכל אופן דרגות בתשובה. יש תשובה חיצונית, ראשיתית, של רצון לחזור לארץ ישראל, לחזור להיות לעם שקיים ועומד בפני עצמו, לא בטל ומעורבב בין כל העמים. זה מכיל, הרצון הזה מכיל בקרבו כבר את שורש התשובה. היא מכוסה בהמון כיסויים, אבל זו תשובה. זו תשובה מספקת של ושב השם אלוקיך וקיבץ לך מכל העמים. וזה מה שקורה, מה שקורה בקוראן. אנחנו ממשיכים בפרשה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקי, לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ורש"י מפרש, ואם היא הייתה כן בשמיים, היית צריך לעלות לשמיים. אבל היא לא בשמיים. הקדוש ברוך הוא לא הטריח אותנו להתאמץ כל כך שהיינו חייבים לעשות את זה. היה חייבים, צריך לעלות אחריה וללומדה. אבל לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לימי, לאמור מי יעבור לנו את עבר, אל עבר הים יקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. צריך הסבר כמובן. באמת הדבר כל כך קרוב, קל. לנו נראה שיותר קשה לעלות, יותר קל לעלות לשמיים מאשר לקיים את התורה. יותר קל לעבר לים זה בכלל קל. אבל לקיים את התורה זה לא קל כל כך. קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. איך עושים שהדבר יהיה כל כך קרוב? שהתורה אומרת לנו, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הדבר קרוב ובידינו. משלה הוא מביא את הדבר הזה בשם אביו אולי. בכל יום אדם קורא קריאת שמע בפה, וצריך לכוון בלב. אם אדם יעשה את הדבר הזה שהוא אפשרי, שהוא קרוב, הוא עושה אותו, קורא בכל יום קריאת שמע, מקבל עליו עול מלכות שמיים, ואומר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. וכשהוא אומר בכל לבבך, הוא מתכוון בכל הלב. וכשהוא אומר בכל נפשך, הוא מוכן למסור את הנפש על קידוש השם, ולא לחלל שם שמיים, ולא לעבור על רצונו של ריבונו של עולם. והוא אומר את זה לא אמירה ואלמה, אלא אמירה עם כל המשמעות שלה. וכך הוא מפרש מה שאמר רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי ואקיימנו. מה פירוש הדבר כל ימי הייתי מצטער? כל ימה הייתי מצפה מתי יבוא הפסוק הזה לקיימנו. מה זה מצטער? הוא ביאר, כל ימי אני דמיינתי בליבי איך זה להישרף על קידוש השם. וזה הצער, איך הצער? כל ימי אני חשבתי בליבי איך הוא הצער הזה ואף על פי כן. ואף על פי כן מוכן למסור את הנפש על קידוש השם. וכשאדם כך קורא קריאת שמע ואומר, זה מה שעשה רבי עקיבא, אמר בכל לבבך ובכל נפשך, והתכוון עכשיו ומוכן למסור את הנפש. אם זה יהיה לשרף על קידוש השם, אם זה יהיה לסרוק בשרו במסרקות של ברזל, הוא מוכן למסור את הנפש על קידוש השם. בכל מודיך, מאוד מאוד מאוד, בכל ממונו ובכל מה שידרש ממנו, בכל מידה ומידה שהקדוש ברוך הוא מודד, מוכן לזה. אם אדם יגיד את הדברים האלה כפשוטם, כמו שצריך להגיד אותם, עם כל המשמעות שלהם, בפיך ובלבבך, יחיה את הדברים האלה באופן אמיתי, באופן פנימי, אז קרוב אליך הדבר מאוד. אז אם אדם מוכן למסור את נפשו על קידוש השם, אז בוודאי שהוא מוכן גם להתאמץ התאמצות קצת פחותה מקידוש השם, ממסירות נפש. אם נדרש ממנו מאמץ כלשהו לקום בבוקר, הוא מוכן לשרוע, לשרף, אז בוודאי שהוא מוכן להקדים לקום לתפילה, בוודאי שהוא מוכן לשקוד על התורה, בוודאי שהוא מוכן לקיים את המצוות, בוודאי שהוא מוכן לעשות צדקה, ולקיים מצוות שבין אדם לחברו, ולוותר על ממונו, ולהיות עדיב ונדיב וכו', כי הרי הוא מוכן למסור את כולו על קידוש השם. כך הפירוש הוא בשלה. קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. בפיך, מה שאתה אומר בפיך, ומה שאתה אומר בכל לבבך, מה שאתה, אתה מפנים את הדברים בלב, מה שאתה אומר כל יום ויום, הדבר הזה קרוב. ההתרגלות הזאת, של הדבקות בריבונו של עולם, עד כדי מסירות נפש, היא כמובן מאפשרת להגיש, האדם יוכל להגיע, לקיום תורה, התורה והמצוות בשלימות. בעל התניא, כל הספר שלו מכוון לעניין הזה, איך אדם מגיע לחינוך עצמי פנימי כזה שהוא שולט בכל מעשיו ועושה כל רצונו של ריבונו של עולם. וכל אחד נדרש להגיע למדרגה הזאת, יכול להגיע למדרגה הזאת. איך? על ידי המקווה של התבוננות באמונה והבנת הגודל של הגדולה האלוקית והטוב האלוקי, והתבוננות בזה בהרחבה, כמה ריבונו של עולם אוהב את האדם ואוהב את ישראל ואוהב כל אחד ואחד, וכמה הוא מלווה את כל אחד ואחד בכל שעה ובכל רגע ובכל עת. ממילא אדם, כשאדם חי את העירה ואהבה בעומק הפנימי האמיתי, אז אדם יכול לקיים את כל המצוות בפועל ולא להיכשל בשום עבירה. ריבונו של עולם חושב שאנחנו גדולים. הוא גם יודע, לא רק חושב. הוא יודע, הוא ברא את עם ישראל. הוא יודע שעם ישראל נתן לעם ישראל כוחות גדולים שהוא יוכל להתמודד עם אתגרים גדולים. קשים, כבדים, בגלל שהוא גדול. אז יש לו גם תפקידים גדולים. וכל אדם מישראל הוא ברכי, לכל אחד יש נשמה אלוקית, שחוצבה מתחת לכיסא הכבוד, וכל אחד מישראל יכול להגיע לקיום התורה והמצוות בשלימות. קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובפיך לעשותו. אחד מהדברים שמקרבים את האדם לעשייה הזאת, זה הביטחון. זה התחוש, זה לא, זה הצמצום הביקורת העצמית. והכרת ערכו של עצמו. והכרת יכולתו, והכרת ערך מעשיו הטובים. וכשאדם מכיר את מעשיו הטובים, ויודע שכל מעשה מצווה, את העומק שלו, את הגודל שלו, כמה שהוא נעשה קרוב אל ריבונו של עולם על ידי מעשה המצווה. כל אחד שמקיים מצווה הוא כאילו מתעטף באור השם. המצווה עוטפת אותו, מקיפה אותו, וכולו עטוף ומכוסה ומוקף באור השם. אדם עוסק בתורה, הוא לא רק מוקף, הוא ממולא באור השם, הוא מוקף וממולא באור השם. אדם כשעוסק במצוות צריך לדעת לאיזה מעלה הוא מגיע, לאיזה שלמות, להכיר בזה, להאמין בזה, לפתוח בזה ולהרגיש את זה. ואז ממילא הוא נמשך אל המצוות. וכל מצווה ומצווה היא ממש מושכת אותו. הוא לא יכול אפילו להתאפק מלמנע ולא לעשות אותה. הוא רוצה, חפץ במצוות. ועבירות הוא בורח מהם כבורח מן האש. הוא יודע כמה הן מזיקות לו, כמה הן רעות, כמה הן מקולקולות, מה שכל עבירה היא גורמת בדיוק להפך מהמצווה, היא עוטפת אותו באיזה רוח של תומה, באיזה קלקולים, ובדבר, במציאות כזאת מאוסה. לא שייך בכלל שאדם יהיה לו איזה חפץ לחפוץ באיזושהי עבירה. להתעסק בזוהמה, בלכלוך רוחני, בדבר שכל כך הנפש נדחית מפניו. כן, בהחלט קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זה לא בלתי אפשרי להגיע לדבר הזה. בסוף הפרשה השנייה, בסוף פרשת וילך, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. כאן אנחנו לומדים מצוות כתיבת ספר תורה, אבל מה שכתוב כאן עוד, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. הקדוש ברוך הוא עושה את השירה, את התורה לעדות. ואחר כך עוד פעם הדברים חוזרים בפסוק. והיה כתמצנה אותו רעות רבות לבצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפיזרו. אחר כך, בסוף הפרשה, הקילו אליי את כל זקני שבטיכם ושוטריכם, והדברה באוזנם את הדברים האלה, והיד הבם את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא עושה שני סוגי עדים. עד אחד את התורה. התורה תהיה לעד. ועדים אחרים, עדים נוספים, זה השמיים והארץ. אז הינו השמיים והדברה. אומר הרב, יש שני מיני עדויות. יש עדי קיום ויש עדי ראיה. עדי ראיה, התפקיד שלהם לא יברא סעד אלא לשקרי. יש ויכוח, יש ספק, צריכים להביא את העדים להגיד מה היו העובדות, מה הייתה המציאות. ועדי קיום, אלה עדי קידושין, עדים שבעדותם ונוכחותם מתקיים את המציאות, מתקיימים הקידושים. בלעדיהם אין חלות לקידושים. לא רק צריך אותם בשביל שאחר כך יעידו אם זה היה או לא היה. צריך אותם לעצם הקיום. אומר הרב שהעדות של התורה היא עדי קיום. עדות של קיום. הקדוש ברוך הוא עושה את התורה לעד, ואת הדברים נראים ממש בתוך הפסוק. והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לעד לפניו, כי לא תשכח מפיזרו. התורה ניתנת לנו, והיא עדות של קיום, וגורמת שלא תשכח מפיזרו. היא מקיימת את התורה בישראל. זה עדי קיום. העדים של השמיים והארץ, הם עדי ראיה. שהקדוש ברוך הוא אומר, וחס וחלילה, לא ישמרו את התורה, הנה השמיים והארץ, הם יהיו עדים, ויד העדים תהיה בו בראשונה. וגם לטובה כמובן. כשישראל מקיימים את התורה, אז נתתי גשמיכם ביתם. זאת אומרת שהתורה, השמיים והארץ, הם עדים שהם גם אחר כך ממלאים את התפקיד של העדים תמיד, שיד העדים היא המקיימת את השכר, וגם להפך. הנתינה של התורה לישראל מבטיחה שהתורה תתקיים בישראל לתמיד. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל סימה בפי המצווה, והורית שכל אחד ואחד יכתוב לו ספר תורה. אף על פי שאדם ירש מאבותיו ספר תורה, הוא צריך לכתוב לו ספר תורה בעצמו. היום לא כל אחד כותב ספר תורה, ודנים בזה כבר ראשונים ואחרונים. שגת אריה אומר שהסיבה שהיום אין ממש חיוב שכל אחד יכתוב ספר תורה, כי אנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות. אז ממילא אי אפשר לקיים את המצווה בביטחון, בשלימות. הראש אומר שמקיימים את המצווה הזאת גם על ידי כתיבת ספרים נוספים, וכשאדם יש לו ספרים נוספים, אבל כפשוטה של המצווה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת שכל אחד צריך לכתוב ספר תורה. כל אחד לכתוב. יש לו כבר ספר תורה מאבא שלו, ולא רק מאבא שלו, כבר הסבא שלו גם כן כתב. יש לו כבר שניים, כי הספרים נשארו, נשארים זמן רב. אדם יורש כל שנה, כל דור לדור, עוברים הספרים. ויש לו ספר, הוא יכול ללמוד. הוא לא צריך את זה לעצם הלימוד. ובכל זאת יש עליו מצווה לכתוב ספר תורה. לקנות ספר תורה זה לא המצווה. זה לא שלמותה של המצווה. זה כחוטף מצווה מן השוק. זה צריך מצווה, כתיבת ספר תורה, שאדם יכתוב בעצמו. מה הצורך לאדם לכתוב בעצמו? זה לוקח המון זמן, זה ביטול תורה. לכתוב ספר תורה. זה יכול לקחת אדם עד שהוא לומד לכתוב, ועד שהוא כותב נכון, ואחר כך לכתוב את כל התורה, את כל התורה, זה המון זמן. קצת אפשר להגיד שתוך כדי כתיבה, גם שמים לב מהכתוב, אבל בכל זאת זה לא ממש כמו לימוד. ככה אפשר ללמוד באותו זמן את פרשת השבוע ביון עם רשי ועם רמב"ן ועם עוד פירושים, ובמקום זה אדם כותב. הכל אדם צריך לכתוב. כנראה שיש בזה איזה מעלה מיוחדת בכתיבה. כי לכל אחד יש כתב יד אחר. ועל פי כתב היד אפשר להכיר את האדם. הכתב מבטא את האופי שלו. כל אחד יש לו את הכתב המיוחד שלו. וזאת המצווה. שאדם יכתוב ויביע את התורה, יכתוב אותה על קלף, בכתב שלו, במיוחד שלו. במיוחד של הכתב שמביע את כל האופי, את כל האישיות, את כל המיוחדות שלו. כל אחד יש לו ספר תורה מעצמו. כל אחד צריך לכתוב ספר תורה בעצמו. בלכתוב ספר תורה אנחנו יכולים להרחיב את זה. כל אחד לכתוב את קיומו של ספר התורה בעצמו. זאת אומרת, כל אחד צריך לגלות את הופעת התורה בצורה המיוחדת לו. לכתוב ביד וגם לקיים בצורה המיוחדת לו. לבטא, לממש את הופעת התורה המיוחדת שלו. וכך מופיעה התורה בכל שלמותה. כל אחד מגלה את האות המיוחדת שלו בתורה. אבל כאן כשאנחנו אומרים לכתוב ספר תורה, את כל האותיות המיוחדות שלו בתורה. כל אחד מבטא את כל האותיות של התורה בצורה אחרת. בצורה מיוחדת לו. ויש בזה עניין. מקודם דיברנו על להיות עם ישראל כלל אחד. והגדולה של הכלל, שמופיעים בו כל הפרטים וכל אחד עם המיוחדות שלו. לא שיש איזה טשטוש וכולם אותו דבר, כולם מקיימים אותו דבר, כולם עושים אותו דבר, כולם חושבים אותו דבר. כל אחד יש לו אישיות מיוחדת, נפש מיוחדת, וצריך לגלות את המיוחדות שלו. לא צריך אף אחד לרצות להיות כמו אחר, כי יש לו מיוחדות כזאת שאין לאחר אותה. ורק הוא יכול למלות את התפקיד שהקדוש ברוך הוא יטיל עליו, ואף אחד לא יוכל לעשות את זה, והוא גם לא יכול לעשות תפקידים של אחרים. וזה משחרר את האדם מהשוואות ומהסתכלויות על אחרים, למה הם ככה ולמה הוא פחות וכדומה, למה הם קל ולא קשה. כל אחד יש לו את התפקיד המיוחד בהופעת התורה. בשביל זה גם נותנים לו את התנאים המיוחדים. כוחות בהתאם לזה, תנאים חיצוניים, סביבתיים, הכל בהתאם, הכל מסודר. הכל באופן כזה שהוא יוכל לגלות את האישיות, את הפן מיוחד, שאף אחד אחר לא יוכל לגלות את זה. וצריך אדם לשמוח שריבונו של אמיתי לנו תפקיד מיוחד. תפקיד שרק לו, שאף אחד לא יכול לקיים אותו. רק הוא יכול לקיים אותו. והקדוש ברוך הוא מצפה שהוא יקיים אותו. זה בעצם, אנחנו מבארים את עומק עניינה של המצווה הזאת של כתיבת ספר תורה. לכתוב גם ביד, גם כפשוטו, לא יוצא הדבר מדי פשוטו, כי כשאדם כתב את הדברים האלה, אז הוא באה תורה, כמו שאמרתי, עם האופי המיוחד שלו, ומי שקורא את התורה שכתובה בכתב יד שלו, אז רואה איזה הבאה מיוחדת של הופעת התורה. גרפולוגים טובים יכולים לראות איזה הבאה מיוחדת. לא כל גרפולוג יכול לדעת את כל הבאות שמביע כתב, אבל זה ברור שהאופי של האדם הוא בא בכתב ידו, ולא רק בכתב ידו, בעמד פניו, בתנועות ידיו, בכל האישיות שלו, בכל פרט מהאישיות שלו מובעת האישיות המיוחדת שלו. אז כשאנחנו עכשיו מתקרבים לימי הדין, ליום ראש השנה, אנחנו צריכים גם לדעת שגם את הכלל וגם את הפרט. דיברנו על כך שלא אפשר שאדם יתפלל בעצמו, רק על עצמו, כי כולנו מקושרים יחד, וגם אף על פי כן אדם צריך להתפלל שריבונו של עולם יעזור לו לגלות את המיוחד שלו, לגלות את מה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו, לגלות את האופי המיוחד שלו, את האישיות המיוחדת שלו, ולהוציא אותה מן הכוח אל הפועל, את כל הופעת התורה הפנימית שלו, שתצא מן הכוח אל הפועל. נשארו לנו 6 ימים, בדיוק 6 ימי בראשית. כל יום יש לו המיוחדות שלו. יש גם שיר מיוחד, שהשיר שהלוויים היו אומרים בבית המקדש, שיר מיוחד ליום ראשון, שיר מיוחד ליום שני, שיר מיוחד ליום שלישי, בהתאם לבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית, היום הראשון נברא האור. אז יש איזה תחילת של הבריאה, הופעה, כל יום יש לו ייחוד מיוחד במינו. והימים, כל ימי הראשון במשך כל השנה, יש בהם משהו משותף. הרב אורות התשובה אומר, והדברים כמובן הם מקורם הרבה יותר קדום, שכשאדם עושה מעשים של רשות, ולא מכוון בהם לשם שמיים, שבעצם יש בזה חיסרון, מכיוון ש כאילו יש כאן התעלמות מעשיית רצונו של ריבונו של עולם מהכוונה לשם שמיים, אוכל ושוכח לכוון לשם שמיים, או מתרחץ, נהנה הנאות אחרות, כל הדברים, הרבה דברים שאדם עושה במשך היום, במשך השבוע, במשך השנה, שלא מכוון בהם לשם שמיים. התיקון שלהם זה כשאדם עושה את כל הדברים האלה לשם שמיים, הוא מושך את כל המעשים שהוא עשה עד עכשיו שלא לשם שמיים, מכניס בהם תוכן של לשם שמיים, ורומם ומקדש את כל המעשים כולם. וכיוון שכל יום ויום יש לו עבודת השם שלו, המיוחד שלו, אז אם אנחנו בימים האלה מעלים את המעשים שלנו, אנחנו לא מעלים רק את המעשים של אותם הימים, אנחנו מושכים אחרי זה את כל המעשים שנעשו במשך כל השנה. משיבים בתשובה ומרוממים ומתקנים. גם את מעשי המצוות שהם לא נעשו לשם שמיים. במידה רבה שככה נעשו כמצוות אנשים מלומדה. ואם אנחנו מכוונים בימים האלה ולמה אני אומר בימים האלה? כי כל שנה יש לה את המסגרת שלה. לתקן בשנה הבאה את השנה הזאת, זה כבר קושי כפול. כבר זה שנה אחרת. זה כבר נכנס לגניזה. צריכים להוציא את זה מהגניזה, ולעשות השתדלות שיסכימו להוציא את זה מהגניזה, כדי לשפר את מה שהיה, אם בכלל ניתן. כי כל יום שחולף, אבל יש משותף. כמו שאמרתי, יש משותף בשנה שלימה, אז יש משותף גם במספר שנים, בשמיטה, ביובל וכדומה. אבל מדרגות. ולכן, כמובן, שכל יום אדם צריך לשוב בתשובה לפני המחר, כי מחר כבר יותר קשה. בשבוע הבא, עוד יותר קשה. וכן הלאה. בשנה הבאה, עוד. אז לכן, יש ערך מיוחד לימים האלה, של תיקון כללי של כל ימות השנה. יהיה רצון שהשבוע הזה יהיה לנו שבוע טוב, שבוע מרומם, שבוע של התעלות והתקדשות, ושריבונו שלם ייתן לנו את השבוע הזה, שיהיה שבוע טוב בכל המובנים, ואחר כך שתהיה לנו שנה טובה, מבורכת, של שנת גאולה בא, כמו שקראנו בהפטרה של השבת.